אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91.93.3 FM.
חברת הכנסת דבי ביטון, יש עתיד.
שלום, תודה שהזמנת אותי.
איך את?
לא פשוט. זו כנסת...
למה לא פשוט?
כי כולנו רואים מה שקורה בחברה. מאוד עצוב לי. זה לא מה שפיללתי כשנכנסתי לכנסת ישראל. יש לי ציפיות וחזון לשנות דברים, להביא דברים למען האזרחים, ואנחנו מוצאים את עצמנו בקרע לא פשוט, אף על פי שבין לבין, בין הטיפות, אני גם מצליחה בכל זאת להעביר כל מיני, להגיש לפחות הצעות חוק שגם מהקואליציה חותמים לי, אבל הייתי מעדיפה שהתקופה הזו תהיה אחרינו, ושבאמת אנחנו בפתחו של חודש אלול, והלוואי ונאחד את הקרעים. קשה, מורכב.
האם אני אתאה, אם אני אומר לך, שחברי הכנסת, ראשי הסיעות של האופוזיציה, מעוניינים בהסכמה, אבל הם מדורבנים על ידי כאלה שלא רוצים להגיע לשום הסכמה? אני מדבר על שקמה ברסלר, אני מדבר על אחרים שאומרים, אותן לא מעניין את הסכמה. אנחנו רוצים את ראשו של ביבי. אני אתאה?
אני יכולה לומר לך לגבי ראש הסיעה שלי, ראש הממשלה לשעבר, יאיר לפיד.
הוא אמר שהוא בעד שיחות והבנות.
וכשהוא אמר, והוא אגב גם פעל, גם עוד לפני ההצבעה לילת הסבירות, הוא ממש עבר והם ניהלו מסע ומתן וכו', ואפילו שראשי המחאה שם החליטו שזה לא נכון, אנחנו עם כל הכבוד, יש פה מנהיג, ומנהיג צריך לעשות את העבודה שלו, ולא להישמע רק לקורות.
סתם דממת, ראשי המחאה החליטו שזה לא מתאים. זאת אומרת...
הם העבירו את המסר, אבל זה לא השפיע על ראש המפלגה. נהפך הוא, הוא מנהיג, וזה בסדר, ואנחנו לא עכשיו בקמפיין בחירות, אלא אנחנו צריכים לפתור את הבעיות הנקודתיות.
אבל לא ברור שדווקא ראשי המחאה כרגע עובדים נגדכם, נגד לפיד ונגד גנץ, אתם לא מבינים את זה? אתם לא מבינים שהם לא רוצים להגיע לשום הבנות. הם רוצים כאוס, הם רוצים את ראשו של ביבי. אתם לפחות אומרים, בוא נלך, בוא ננסה להגיע להבנות. זה כאילו, המדינה יותר חשובה לכם, ופחות חשובה להם. אני טועה.
תראה, אני רוצה להדגיש. אנחנו מצטרפים למחאות. אנחנו לא מובילים. אנחנו יוצאים למחאות בגלל החוקים הזויים והרפורמה או המהפכה המשפטית. אנחנו חלק בלתי נפרד להגיד את האמרה שלנו. אבל אף אחד לא מכתיב את מה שאנחנו מאמינים. ואנחנו מאמינים. וראש האופוזיציה אמר את זה, יאיר לפיד, בצורה מאוד ברורה. תקפיאו, 18 חודשים, נלך להסכמות, אפשר לסיים את הקרע הזה. פשוט צריך שראש הממשלה... מה שהתעורר על עצמו, סליחה על הביטוי הזה, וכשביבי אומר כן, כן ולא ולא, לצערי אני לא מצליחה להבין איפה אנחנו עומדים איתו במקרה הזה, אבל אני יכולה לומר לך שאם זה תלוי ביושב ראש האופוזיציה שלנו, יאיר לפיד, הוא כן בהסכמות, הוא לא אוהב לראות את מה שקורה ברחוב, ולכן אף אחד גם לא מכתיב לנו. אנחנו כן נגד החוקים, ואנחנו יוצאים עם המחאה הזו, אבל לא מכתיבים לנו את זה.
אבל מנסים להכתיב לכם.
זה יהיה עצוב אם זה יהפוך להיות איזשהו מסע פוליטי במקום חברתי, כי בעצם כל המחאה היא חברתית. ואם בסוף אתה לוקח את זה לאיזשהו אינטרס אישי או פוליטי, אתה מתחיל לאבד את זה.
טוב, תראי, יצא לי בימים האחרונים, זה לא כל כך הרבה לאחרונה, לצפות בערוצי התקשורת, בטלוויזיה. וראיתי שיחה בין מעוז, הכלכלן, פרופסור מעוז, לבין מי שרינה אותו. והיא אמרה לו, האינפלציה מרקיעה שחקים. היא אמרה לו, הצמיחה יורדת. הצמיחה יורדת. והוא אמר לה, וזה לא נכון. הצמיחה הראתה, בניגוד למחשבות, חששות, שהיא לא ירדה, היא אפילו עברה את הציפיות, והאינפלציה הגיעה לשיא שלילי מזה הרבה מאוד זמן. אז למה הם אומרים אחרת בטלוויזיה שאני לא כך הבנתי?
תראה, אני לא אדבר בשמם, אני יכולה
לא
לומר...
לא בשמם, שאלתי שאלה...
אוקיי, אז אני אומר לך, ואני גם לא כלכלנית, אבל כאזרח ומי שקצת מבין...
לא, אבל קורה את... בתקשורת. בדיוק,
את כל הקרדיט עם כל הכבוד, אם אני מסתכלת על הנושא של האינפלציה, אנחנו צריכים לזכור מה קרה ושהנגיד, וכמה ריבית שילמו, וכמה הילדים שלנו משלמים היום משכנתאות כפולות. בסדר, זו, זה בסדר, צריך לעשות...
כשהאינפלציה עולה, זה מעלים את ה...
צריך את ההבראה הזו, וזה חשוב. ואני חושבת שכשקורים דברים, מן הסתם, כן, צריך לדייק בהם, צריך לדייק בהם. אני חושבת שגם האווירה שאנחנו שומעים, שאנשי הייטק לא רוצים להשקיע וכו', זה גורם לאיזשהו חרדה, גם כלכלית, גם איזשהו חשש שחלילה, מחר מחרתיים, אנחנו נתעורר, כשאנחנו כאזרחים נצטרך לשלם הרבה יותר. למה הם אמרו? איך הם אמרו? בסוף מאוד חשוב להסתכל על העובדות.
האם אמצעי התקשורת יוצרים תבהלה יותר ממה שהיא קיימת בנושא הכלכלי?
אני לא יודעת אם הם יוצרים תבהלה, אני חושבת שיש שקיפות, אבל עוד פעם, אם אתה מעלה נתונים שהם סותרים אחד את השני, אז שיצא שישפוט הצופה.
בדיוק. ראש האופוזיציה, יאיר לפיד, התייחס השבוע למתקפות שספג רמטכ"ל הרצי הלוי, וגינה אותם כמו כולנו, אנחנו כמובן מגנים כל התקפה כזאת בוודאי, על אנשים כאלה שבאמת מגינים עלינו. ואני רוצה לשאול אותך לא רק על זה, אלא בכלל, השיח הציבורי הופך לאלים. השיח הציבורי הופך לכזה שאנשים ברחוב הולכים מכות. כל האווירה היא האווירה של לפני משבר. והשאלה היא האם אנחנו לפני מלחמת אחים?
אני, כשפתחתי את הרעיון, כששאלת אותי מה נשמע, אז אני אומרת לך בדיוק מה אווירה. ולדאבוני, זה נראה רע, כי זה לא רק קורה נגד אנשי הביטחון, אנשי הצבא שלנו. אנשים שפוליטיקה לא צריכה להיות חלק, ואני חושבת שמה שעשה הרמטכ"ל, ומה שעשו אנשי הצבא, וזה נכון להתקן, ולא צריך להתחפר או להסתיר את המידע הזה, זה קורה גם בבתים האישיים שלנו. אני שומעת בין משפחות, בין אחים, פתאום לא עושים חגים ביחד, ולכן אני קוראת פה לראש הממשלה, תתעורר, תציל את העם הזה.
צריכה לקרוא לכל אחד ואחד מאיתנו, לא רק לראש הממשלה.
גם, אבל יש כרגע מנהיג, אתה נבחר, כל הזמן 64 מנדטים, מה אתה עושה איתם? אתה הורס את המדינה? אתה גורם לקרע? הרי בואו, אפשר לחיות כרגע בלי ההפיכה המשפטית שהעליתם. אפשר לעכב, אפשר להגיע להסכמות, צריך רפורמה. אני אומרת לך, צריך רפורמה.
למה לא הגעתם להסכמות בבית הנשיא?
כי אני רוצה לומר לך.
הם אומרים שאתה מצרתם את השיחות בבית הנשיא, בגלל שלא מינו ועדה לבחירת שופטים.
אז זה בדיוק ההטעיה.
אבל זה מה שהיה.
זה בדיוק ההטעיה. כי כשהיה את הבחירות, ואני ישבתי גם בספירה של הקולות, היה צריך להיות מועמד גם מהקואליציה.
אבל הם לא רצו את טלי גוטליב.
הם לא רצו את טלי גוטליב.
והם בחרו בנציגה שלכם. בקרין אלהרר.
אוקיי, מה שנאמר, תבחרו את הנציג שלכם, חוזרים. ואז מה הם עשו על זה סיבוב?
אבל אי אפשר היה.
היה אפשר. כי עובדה שהם יכלו גם תוך שבועיים לעשות את הבחירות האלה. עובדה שהם בחרו.
אבל בחרו בסוף. אבל אי אפשר היה. למה אי אפשר? כי לפחות ממה שאומרים, אפילו כאן בשידור, חברי קואליציה, לא רצינו לבחור את הנציג שהעמיד את עצמה.
אוקיי, כן.
את טלי גוטליב, הם אמרו את זה.
בוא, אבל תסכים איתי.
אבל, רגע, זה לא חשוב.
הם יכלו לשים, והם היו עם הקולות שלהם גם בוחרים, אז טלי גוטליב לא הייתה נבחרת.
ברגע ששישה או שבעה, או אני לא יודע כמה, מהקואליציה, בחרו בנציגת האופוזיציה, כבר אי אפשר לבחור נציג קואליציה.
אבל תסכים איתי שאם יש הסכם, שיהיה נציג מקואליציה ונציג מאופוזיציה, ואתם לא הבאתם תשובה.
אבל אין הסכם.
אין הסכם. אבל מצד שני, אמר, וגם אמר את זה גם חבר הכנסת יאיר, הוא אמר תבחרו, חוזרים לבית הנשיא.
אז שלושה שבועות ובחרו.
בחרו, תחזרו לבית הנשיא, זה הייתה גם האמרה, אף אחד לא אמר שוברים את הכלים, תביאו נציג, נחזור, אבל להם
למה,
זה איתי.
אבל למה היה חשוב להפסיק את השיחות? למה?
משום שאם אתה כבר רוצה להתקדם עם הוועדה,
לבחירת שופטים. מה זה חשוב, עזבי את הוועדה, הוועדה לא הייתה מתכנסת ממילה, עד שלא בוחרים נציג קואליציה. אבל מה בורר לכם להפסיק את השיחות?
כי אני אומר לך, כי זה הרגיש...
אני חושב שגם אתם חושבים שזאת הייתה טעות.
לא, זה הרגיש...
כי ברגע שאת עוצרת את זה, ואת אומרת בוא נראה עד שיבחרו נציג קואליציה, אז עצרתם את זה.
אז אני אומר לך, לפחות אני, באמת כחברת כנסת, שגם באמת הייתה באירוע, וגם אמרתי, הייתי גם חלק מהספירת קולות, הרגיש שעושים עלינו איזה סיבוב, ככאילו סותמים לנו את הפה, הנה אנחנו נביא לכם איזשהו נציג, אנחנו נעשה את הבחירות.
מה זה, נציג שלכם?
אבל יש פה איזושהי הסכמה, נציג. אז לא הצלחתם אתם, יש לכם סכסוך בפנים. קחו לכם את השבועיים שלוש, תבחרו, ובואו נחזור.
לקחו שלושה שבועות ובחרו.
אוקיי, אז בחרתם, בואו נחזור. אבל הם לא רוצים, זה משרת אותם. זה מאוד משרת אותם.
את יודעת שהטעויות זה טעויות על בסיס של, איך אני אגיד את זה? אגו. אגו.
אני מקווה שלא.
אז היו מורידים קצת אגו, ונכון, בחרו נציג אופוזיציה, ויאללה, תתקדמו, מה עצרתם את זה?
זו הייתה החלטה של ראשי האופוזיציה, כלומר של ראש האופוזיציה וגנץ וכו'. אבל עוד פעם, אני יכולה להגיד לך, אני כחברת כנסת.
בדיעבד, הייתם עוצרים את זה?
אני חושבת שכן, כי אם היית צריך להביא נציג, זה צריך ללכת לאותה התכנסות שהוחלט מראש.
טוב. יש היום הרבה מאוד חילוקי דעות לגבי המחאה של הטייסים. ויש כאלה שחושבים שטייסים לא יכולים להביע עמדה פוליטית בעד או נגד חקיקה זו או אחרת. בכך שהם הביעו דעה היום, הם יביעו דעה מחר על מינוי של, לא יודע, מישהו, ראש אגם או משהו. או חקיקה בנושא כלשהו. האם זה ראוי שטייסים מכובדים ככל שיהיו, מלח הארץ, אנשים הכי טובים שיש, יביעו דעה פוליטית?
אני לא מסכימה, כי מה שקורה עכשיו זה
חלק
לא...
חלק קוראים לזה סרבנות, אז... חלק קוראים לזה אני לא יודע מה.
אז ראשית זה לא סרבנות, זה מבחינתם, ברגע שהם חתומים להתנדב ולהתנדב במדינה דמוקרטית.
מה זה להתנדב? אנחנו חלק גדול מהצבא אוקיי, שלנו, אבל, זה אבל מתנדבים דוד, ומילואים.
דוד, המדינה שלנו הולכת להפיכה שלטונית, זה לא עוד חוק, ואם זה היה עוד חוק לא היית שומע אותם, עובדה שלא שמענו אותם. פה מדובר במשהו ענק, גדול, זה שמנסים להפייף.
פינוי של... ימית וכל האזור הזה של עזה, זה לא משהו מהותי?
לא, זו הייתה החלטה גורפת. זו הייתה החלטה של קואליציה ואופוזיציה באותה עת. אפילו ביבי הצביע בעד. בואו נזכור.
את לא שמעת מה ששאלתי.
אמרת של הפינוי.
כאלה, לא דיברתי על לפיד. אני אומר, היו כאלה שלא רק התנגדו, הבינו שלוקחים להם את הבית, והם בכל זאת טייסים, אנשי שריון.
אז אתה רק מחזק את העובדה שהם לא התערבו, כי זה לא בדיוק מה שקורה
אומר,
עכשיו.
למה? כי זה היה מתאים.
לא, זה... לא, זה לא קורה.
עכשיו צריך
עכשיו
להתערב.
עכשיו זה שינוי של צביון המדינה
את
שלנו.
את אומרת, את בעד כך שהטייסים יגידו, אנחנו לא נתעדב?
אני, קודם כל, אני רוצה להאמין, ורוצה גם באמת שהצבא לא יהיה חלק. אבל, אני לא חושבת שאם אני טייס, ואני טייס במיל, ואני
שלי,
צריך לתרום,
שיש...
אני חושבת שכן מותר לי, אם מדובר בהפיכה, לא בעוד חוק. עובדה שאנחנו לא שומעים אותם בשאר החוקים.
לא, אני אגיד לך משהו אחר.
פה זה כבר גדול, ואי אפשר למזער את זה.
אני אגיד לך משהו אחר. אני בטוח שתסכים איתי. דיבורים. אף טייס, אם תתחיל מלחמה, לא יגיד אני לא מתעדב.
ברור.
אין חיה כזאת.
ברור.
אז זה יותר אוויר חם.
זה המוסר
שלנו. כל הטייסים התנדבו.
זה העם שלנו.
זה סתם הפחדות לדעתי.
זה לא הפחדות, זה אני, תקשיב, אני התגייסתי כשהמנהיגות הייתה דמוקרטית. היום אתה בא ואתה רוצה לשנות לי, ולא רק לי, אתה תשנה למשפחה שלי, זה לא רוצה להתנדב, לא רוצה, עכשיו זה לא טוב, כי בסוף כמה שהם בעצם לא התייצבו, זה יפגע בקשירות, יפגע בקשירות, יפגע בצבא שלנו, יפגע בנו. ולכן המנהיגים צריכים להתעורר.
נתניהו אמר לרמטכ"ל, זה נראה כמו צבא שיש לו מדינה. המשפט הזה הוא משפט מאוד קשה.
כן, זה משפט של חוסר שליטה, של ראש ממשלה מנותק, של ראש ממשלה שחושב שהוא בהפיכה צבאית, במקום להבין את ההפיכה המשפטית שהוא עושה, וזה רק מראה כמה שהוא עסוק בעצמו ולא עסוק בעם שלו.
אם אני אשאל אותך עכשיו שאלה, דיברנו על זה במשרד, אם תקרא היום 100% מהנשאלים, תקחי 100 אנשים, 100% מהם, תשאלי אותם, את החברים שלך, מהי בעצם, מה החוק הזה אומר? פסקת ההתגברות, צמצום פסקת ההתגברות, ההפיכה משטרית, תשאלי אותם מה זה. את חושבת ש100% מהאנשים יענו לך?
לא 100% יענו.
כמה? 10%?
לא, אני חושבת שהרבה יותר, ואפשר לראות
15?
את ה... הרבה יותר, כי 20? אנחנו רואים את עורכי הדין, ואנחנו רואים טייסים, ואי אפשר להגיד שהם לא מבינים, ואנחנו רואים אנשי אקדמיה, וגם
לא
אדם מן הישוב.
אבל לא שמעת. אני אשאל את השאלות פעם. 100% מהאנשים שאת מכירה. טייסים, אנשי שריון, בסטונרים בשוק, מי שאת רוצה.
אני מעריכה באופן אישי, שלפחות 60% מבינים את המשמעות, ולכן אנחנו רואים את מה שקורה ברחובות.
אז אני חלוק עלייך, אבל בסדר. רוב האנשים לא יודעים אפילו מה זה, ואם תכנסי איתם לרזולוציה, את בוודאי יודעת, אבל אם תכנסי איתם לרזולוציה של מה בדיוק יקרה, ומה בדיוק קרה, ומה יהיה, ומה לא יהיה.
כן, אבל כשאתה רואה את המחאות, גדול, את האנשים,
זהו
לא,
העניין.
לא כולם יוצאים משעמום.
זהו העניין.
חלק יוצאים גם בגלל שהם מבינים שמשהו לא טוב קורה.
תגידי, יש אנשים שבאמת דואגים, ובאמת באמת רוצים שיגיעו להסכמות. בסופו של דבר, את חושבת, מהשיחות שלך, בתוך האנשים, המיליה שלך, העשייה שלך, אתם תגיעו להסכמות?
אני יכולה לומר לך שבתקופה שהיו השיחות בבית הנשיא, המסר היה מאוד ברור בישיבות הסיעה, כשיושב ראש הסיעה שלנו יאיר לפיד אמר, תעשו הכל להגיע להסכמות, כמובן הסכמות דמוקרטיות שטובות לאזרחים, ולא לנסות לטרפד, זה היה מסר, וגם היום, אנחנו, אם זה תלוי בו, אני בטוחה שהוא יגיע להסכמות, אבל מישהו צריך להבין, להסכמה צריך שתיים לטנגו, וברגע שהוא אומר הסכמה, ואתם ממשיכים לדאור עם החקיקה, אין למקום. בני מאמין שלי, ושל מפלגת יש עתיד, אנחנו רוצים הסכמות, אנחנו לא יכולים לראות את מה שקורה ברחוב,
אם רוצים,
לא
אני מקווה מאוד שתגיעו. תשמעי, אני רוצה שתך משהו אחר. בימים האחרונים, הטלוויזיה צילמה בכמה וכמה מקומות את הנשים, בחורות, שעולות לתחבורה ציבורית.
מדרת נשים.
והם זורקים אותם לסוף האוטובוס. או שבכלל לא עוצרים להם. מה את אומרת על התופעה?
זה ביזיון. זה להחזיר אותנו לימי הביניים. זה הדרת נשים פרופר. זה הולך והופך להיות הרבה
לזה?
יותר... לדעתי הממשלה
משכת,
הממשלה משום שהיא מורכבת, ואנחנו
הממשלה?
יודעים שהממשלה הזו מורכבת מקואליציה מאוד משכת.
אולי הנהג הזה שאומר תלם לעלות הוא מצביע
כן,
של
כן, אבל זה המסר, זה המסר מרץ. שמגיע מלמעלה, כשאתה רוצה לעשות הפרדת חופים, כשאתה רוצה לעשות, להחליט שבאירועים מסוימים נשים לא ישירו, כשאתה מחליט שהמקומות הכי נכונות לנשים זה בסוף האוטובוס, זה שערוריה. תקשיב, נשים, מספיק להסתכל ולהבין שנשים נשים, הן שופטות, הן חברות כנסת, הן אימהות מדהימות. זה לא ייתכן, אם אתה שומע את חבר הכנסת אבי מעוז, שאומר שהתפקיד של אישה זה ללדת כל עוד אלוהים נותן לה, ומנגד אני פוגשת נשים חרדיות, לא, שיהיו בריאות, אם זו הבחירה, אבל מנגד אני פוגשת נשים חרדיות שמונעים מהם להיכנס להיות חברות כנסת. יש מפלגות בתוך ממשלת ישראל שאין להם נשים. אסור שזה יקרה. עכשיו, יש חקיקה. ויש אמצעים לעקוף את זה, אבל גם התודעה חייבת לצוף חזרה. זה לא יעלה על הדעת שנערות שלנו, נערות חילוניות, מי אתה שתכתיב לי מה ללבוש, איך להתלבש? כאילו זה אבסורד, אני לא קולטת.
אני מסכים איתך, זה
פשוט ביזיון, ודווקא המפלגות החרדיות צריכות להגיד, סליחה, לא צריך לעשות את זה.
תגידי, אבל יש עכשיו עוד מעט רכבת קלה, נכון? רכבת...
יום שישית, מחר תצא.
מחר יוצאת לדרך. שיהיה במזל. Okay. אגב, אני זוכר, שמעתי את ראש עיריית תל אביב שאומר, אם אני לא הייתי רוצה, לא הייתה רכבת, ואני צחקתי. אתה יודע למה צחקתי? כי כשישראל כץ פוצץ את הגשר מעריב, אני זוכר את כולם שצעקו, תבזבזו את הכסף על דבר אחר, לא מיליארדים על רכבת שאין בצורך. והראשון היה ראש עיריית תל אביב. ופתאום אם הוא לא היה רוצה, לא הייתה רכבת. אבל לא זאת השאלה. שאלה קצת, מישהו שאל אותי אתמול, תגידי, רכבת שיוצאת מפתח תקווה, ושמים את כל הנשים בסוף, הרי כשהיא מגיעה לתל אביב, לתחנה הסופית או לבת ים, והיא חוזרת חזרה, אז אנשים הם בהתחלה כאילו, לא? או שאני טועה?
תקשיב.
הבנת שאלה?
כן, הבנתי, אבל המקומות ישיבה...
זה הייתה שאלה בבדיחות הדעת, כמובן.
כן, אבל הרעיון הוא שאישה לא יכולה להרגיש שהיא סוג ב' או שהתייחסו אליה סוג ב'.
אבל ברכבת היא פתאום ראשונה.
היא תשב איפה שהיא רוצה. היא לא צריכה לשבת לא בסוף הקרון ולא תהיה בהתחלה. היא תשב באמצע הקרון ותהיה מרכז העניינים, כי זה מה שנשים ראויות.
אני לא חלוק עלייך, אני... תומך.
לא, אז אני אומרת, היא לא צריכה להיות בצד, הם יבחרו איפה לשבת, ושאת לא יכתיב להם.
לא, אני רוצה שהאנשים תשבנה בהתחלה.
אז עוד פעם אני אומרת, לא להחליט לנשים איפה הם תשבנה. בסדר. זה החוכמה כמו שלא הם מחליטים לגברים איפה הם יושבים.
בסדר, טוב. מה עשית השבוע בבגץ?
השבוע הוגשה, כלומר השבוע היה דיון, זה השבוע היום, בתחילת שבוע, עתירה שהגישו עמותת ארגון עלות ביחד עם הורים לילדים שמאובחנים עם אוטיזם בתקשורת, בבתי ספר גנים תקשורתיים, ונתקבלה החלטה במשרד החינוך על ידי מנכ״ל משרד החינוך לשעבר, שכבר הספיק להתפטר, כי הוא לא מוצא את עצמו ובצדק בכל מה שקורה, שמחליטה לקצץ את שעת לקצץ שעת לימוד אחת בסוף היום, מסיבה שיש חוסר כוח אדם. שאני אומרת לך שזו החלטה שהתקבלה בלי חשיבה מראש, שרירותית. הרי חסרים מלא מורים בכל מקום. איך אתה...
מורים, סייעות.
בדיוק. איך אתה מגיע דווקא לאוכלוסייה שהכי צריכה, שתקשורת זה מאוד חשוב, ובסוף יש פה גם מורים. זה לא נגמר בילד. הילד, ומי שמכיר מקרים של אוטיזם, מבין שזה ילדים מאוד מורכבים, ילדים שמאוד צריכים טיפול, וגם ההורים והמשפחה, אחרי שמגיעים הביתה, גם נוסעים מעבר. וברגע שאתה מקצר את שעת, את השעה הזו, אתה גורם להורים, אתה פוגע בעיסוק שלהם, כי אם הוא עובד והוא כבר צריך לבוא בשלוש וחצי להתארגן לקחת, לא בטוח שמקום העבודה, אתה פוגע בחופש, בזכות של החינוך של אותו ילד. ולכן אני יכולה לומר לך שכבר כשהיינו בדיון, היה אפשר לשמוע את הקיצות של השופטים, שבסוף למה זה הקבוצה הזו נבחרה, ומה זה ניסוי לשנה, מה זה שנה, למה אתם עושים את זה על הגב שלהם? למה על הגב של הילדים האלה, ועל הגב של ההורים? ואני מאוד מקווה, מאוד מקווה, שהעתירה הזו תתקבל, ועובדה שדיברו גם על המגזר הערבי, כי גם שם יש לנו לא מעט, ותופעת האוטיזם, והבעיות רצף, הולכת וגודלת במדינה שלנו, ולכן המערכת צריכה להיות הכי, כי אלה אנשים שהכי שצריכים לתת להם.
אני לא יכול שלא להסכים איתך יותר. מה את אומרת, אם אני אספר, האם זה יכול לקרות, אני אשאל אותך, שבעיר מסוימת, עיר לא קטנה, אחד מפרברי תל אביב, צריך נער אוטיסט לקבל סייעת. הוא על הגבול, הוא לומד בבית ספר רגיל, והוא צריך לקבל סייעת, על פי החוק.
כן.
והסייעת אומרת להורים, תשמעו, מה שמשרד החינוך משלם לי זה לא מספיק. תשלמו לי באופן פרטי בשחור. יכול להיות דבר כזה?
לצערי יכול להיות דבר כזה.
לא יכול להיות, יש דבר כזה.
אני מוקיעה את הדבר הזה, כי לא צריך.
יש לך עצה?
אני אגיד לך מה עושים. ממשלת ישראל, במקום לחלק כספים קואליציונים חזיריים למטרות בזויות, יכלה גם לשלם. ואין מחסור בכוח אדם, יש מחסור בפרגון ובתקציב לשלם להם. כי עובדה שיש רשויות שהחליטו לקחת על עצמם, וכן ישלמו. אז מה זה אומר? בסוף זה כסף. אז התירוץ, אם אתה משלם, זו עבודה להיות מגנה בבית ספר, בגנים מיוחדים, זה לא גננת בגן רגיל. ולכן, לשלם, ולעשות שיקול שהוא לטובת האזרחים, ולא לטובת הקואליציה, או לשמר לעצמך את הכוח.
אני רוצה לדבר איתך על הצעות חוק שלך. נו, תחייכי. את מנסה...
אני רוצה שהם יהיו חוקים כבר.
את רוצה שיהיו חוקים. ספרי לי, מה החוקים בקנה, שהיום את מצליחה להעביר, חלק הצלחת, ואת עושה את זה בצורה מאוד מעוררת השתאות, יחד עם הקואליציה.
כן, אני מאוד חשוב לי להגיד...
תפסת את הפטנט.
אני קודם כל באופי שלי, כשנבחרתי לכנסת ישראל, באמת נבחרתי מתוך מטרה לקדם ולעשות דברים למען אזרחים. לא באתי בשביל הטייטל של חברת כנסת. החוק הראשון, הצעת החוק הראשונה שהגשתי ולדאבוני, אני רק חייבת להגיד גם שאני בקשר מצוין עם כל חברי הקואליציה ואופוזיציה, אני כאדם, קשה לי להלבין פני אדם, אני יכולה לקבל דעות אחרות, לא להסכים איתם, אבל לא להתנגח איתם, לנסות לשכנע. בסוף, אנחנו בני אדם, אנחנו יוצאים מהכנסת, ואני דבורה ביטון, וכל אחד או אחר. ולכן, אני מאמינה בשיתוף פעולה. ההתנגחות לא תוביל, ואם אנחנו מתנגחים בקטע של אגו, מי שמשלם זה האזרחים. ואם אני כבר קיבלתי את הזכות להיות שם, אני רוצה להיות למען האזרחים. וכשהקשתי הצעת חוק, למשל, לנושא של המיון, מיון קדמי בסדרות, ולדאבוני, דווקא בקואליציה, מתוך שיקול שלהם על 6 מיליון...
מי אמר לך לנסוע לחול?
סליחה?
מי אמר לך לנסוע לחול?
לא, זה לא עניין של לנסוע. אנחנו ידענו שחסר 6 מיליון, ובנוסף צריך להמשיך לתחזק. אז הצעת חוק הזו, אפילו שהיא נפלה, 6 מיליון אגב, השבוע כן עוברו לעיריית סדרות, אבל אני העליתי חזרה את ההצעה, ואני מצפה מאנשי הקואליציה, כן, צריך שזה יהיה בחקיקה.
הגעת להסכמה?
אני אתמול הייתי במליאה, פגשתי את יושב ראש
הקואליציה,
הקואליציה אופיר כץ, אני הבהרתי לו שזה יעלה שוב במושב הזה.
אופיר כץ הוא אדם חכם, מבין.
הוא אדם חכם, אני מאמינה שהפעם הם ישכילו להבין, כי אם יש כבר באמת ערים שמשלמים מחיר ומאותגרים ביטחונית, זה קריית שמונה וסדרות, אין סיבה. בנוסף, העברנו בטרומית את חוק הירושה, שאומר שגבר שרצח אישה או ההפך, הרי היום החוק אומר עד שאתה לא מורשע אפשר להשתמש בחצי, כן. אז מבקשת להקפיא את זה מהרגע שהוא קיבל כתב אישום. כמו כן, חקיקה לגבי בני נוער שנפגעים מינית, או שהיו עדים לפגיעות מיניות, אז בחקירה פלילית או בעדות בבתי משפט מותר להם להיות עם מבוגר, הם לא חייבים לשבת ליד אותו נאשם וכו'. ובאזרחי לצערי הם צריכים לעמוד בדוכן ולהתמודד עם זה, אז אני בהצעת חוק מבקשת שאותם תנאים יהיו גם במשפט אזרחי, כי הרבה פעמים אחרי המשפט הפלילי יש לך את האזרחי, כי אתה רוצה לתבוע את הפיצויים שלך. בנוסף, עבודה מועדפת לחיילים וחיילות בעבודה מול גנים ובתי ספר לילדים בצרכים מיוחדים. אני גם רואה בזה משהו מאוד חיובי, כי אני חושבת שכשאתה בא בעבודה מועדפת, אז יכול להיות שבעתיד אתה תרצה ללכת גם ללמוד הוראה, וזה יכול גם לפתח בעתיד את הקשירות המקצועית של אותם. והוצאה נוספת שחשובה זה להאריך את קצבת ביטוח לאומי, קצבת הילדים לילדים מיוחדים עד גיל 21, היום בגיל 18, קצבת ילדים מפסיקה באופן אוטומטי להורים. אני הקשתי הצעה שלפחות עד גיל 21, כי הילדים האלה, ילדים מיוחדים, הם לומדים עד גיל 21. כלומר, שנת הלימודים שלהם, אם לנו יש י' ב', אצלם בגיל 21, ולכן הקצבה צריכה להימשך עד 21. חתומים אגב המון חברי כנסת מתוך הקואליציה והאופוזיציה, ואני מאוד מאוד מקווה שהם יצביעו. ואני גם רוצה להגיד שאנחנו כיש עתיד, ואפשר לראות את זה בהצבעות חברתיות נכונות לציבור, אנחנו מצביעים בעד, אנחנו לא עושים אופוזיציה על חשבון האזרחים, אפשר לראות את זה בהצבעות.
השבוע התפרסם ב-12 שראשי הסיעות החרדיות פנו לראש הממשלה וביקשו את הקפאת החקיקה בנושא חוק הגיוס.
הקפאה או שאתה הקפאת של משפטית? כן. אני לא יודעת אם אתה, נדמה לי שאני ראיתי שהם הבקשו את המשפטית על מנת שהם יוכלו להתקדם עם חוק הגיוס. תתקן אותי.
להקפיד המשך חקיקה, מה לא ברור?
את החקיקה המשפטית?
כן.
אז הבנתי לך.
לא המשפטית.
אוקיי, לא, כלומר, המשפטית של לוי.
את החקירה בנושא חוק הגיוס.
משום שהם רוצים לקדם את האינטרס שלהם, זה בעצם היה הדגל שלהם, אפשר גם לשמוע אותם אומרים, איך לא תפסנו את ביבי, עוד לפני שחתמנו על קואליציה, כמו שעשה השר בן גביר. תראה, חוק הגיוס,
הם אומרים שצריך להיות בהסכמה, זה מה הם אומרים.
אז אנחנו קודם כל מברכים על כל הסכמה, מברכים על כל הסכמה.
מתקדמים.
כן, אני חושבת שגם יושב ראש האופוזיציה, הגשנו גם הצעה מאוד מכובדת וטובה ונכונה כחלק מחוק הגיוס, ואני מקווה שנתיישר עם זה עם כולם.
מה החוק החשוב ביותר שאת הולכת להציע, עומדת להציע?
אני מה שחשוב לי ראשית, החוק הוא כבר קיים, יש את כל התקנות החדש, החוק של אנשים עם צרכים מיוחדים שהובילו בזמנו השר הרווחה מאיר כהן ויושב ראש, אני מקווה שיהיו תקנות ובאמת אנשים יתחילו כבר לשלב את הילדים עם הצרכים מיוחדים בקהילות ולהתחיל באמת לחבק את הילדים המיוחדים האלה. כל החוקים הם חשובים לי כשזה נוגע לילדים עם צרכים מיוחדים וגם מבוגרים.
למה התכוונת שאמרת באחד הוועדות, אמרת נשים חרדיות רחם להשכרה?
אוקיי, זה משפט שזה הזוי, שאני באתי בעצם מהמקום המגן על נשים, מי שמכיר, לא יודעת, מי שיודע עליי.
משפט, לא היית אומרת אותו עכשיו.
אני אסביר אותו גם.
לא היית אומרת את זה עכשיו.
לא, אני הייתי אומרת, אבל אני אסביר. אני ראשית מתנצלת בפני מי שלא הבין אותי. הדיון היה שחבר הכנסת גלעד קריב הטיח בפני חברי הכנסת החרדים, איך הם לא מאפשרים לנשים להיות חברות כנסת, כי הם אמרו שהם לא. ואז הייתה גם את האמרה האומללה של אבי מאוס, שאמר שהן צריכות ללדת, שזה העבודה שלהם, שזה התפקיד שלהם. ואז אני אמרתי, רחם להזכרה, זאת אומרת, התייחסתי שכאילו מה אתם רואים בנו כנשים, כאובייקט, וזה לא משנה, זה לא צריכה להיות אישה חרדית. ברגע שאתה מכתיב לי שהתפקיד שלי הוא רק ללדת, זה הרגיש לי, ואני אמרתי את זה כאמרה, כחלק מהדיון, אז לקחו ויוציאו את זה מהקשרה. בסופו של יום, אני הכי מכבדת נשים, מאמינה בילודה, והלוואי ורק נוכל ללדת וזה, אבל זה לא צריך לפגוע בנו כנשים, להתקדם גם ברצונות שלנו להיות חברות כנסת, שופטות וכדומה.
טוב, זמננו תם.
זהו.
היה מהר. חברת הכנסת דבי ביטון, יש עתיד. תודה.
תודה רבה לך.
שבת שלום.
תודה, שבת שלום.
אתם מאזינים לנבחרים ברדיוס 100 FM וברדיו לב המדינה 91 ו-93.3 FM.